נפתח ללמד את המאמר של מוצאי שבת ויצא, ט' כסלו, תשל"ט. פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. כן? זה הפסוק המפורסם שאדמו"ר הזקן אמר את הפסוק הזה בגאולה שלו, וכפי שנראה עכשיו, גם הרבי האדמו"ר האמצעי קשור לפסוק הזה, שהגאולה שלו זה בט' כסלו, והמאמר הזה הוא מהגאולה של האדמו"ר האמצעי ט' כסלו. ובאר בעל הגאולה, הגאולה זה יוד
כיסלו,
זה יום הולדת שלו ויוד זה היום הגאולה שלו. נכון, נכון, והצעיר הטילי זה הרי קרה ואומר שתאדמור, זה כאן היה מצד יום בחודש, זה יום בשבוע, זה כל השנים, זה כן, יש כאלה. אז כל פנים הזה אומר ככה, ובאר בעל הגאולה, במאמרו דיבורו מתחיל זה, יש מאמר של אדמו"ר האמצעי על פדה ושלום נפשי. איפה המאמר של אדמו"ר האמצעי נמצא? שנתפס בספרו שערי תשובה. ספר שערי תשובה, בשער התפילה, יש שם המאמר של אדמו"ר האמצעי על הפסוק הזה. מה מסביר אדמו"ר האמצעי? מה הפירוש, מה הדגש פדה ושלום נפשי? לכאורה דוד המלך יכול להגיד, פדה נפשי, פדה נפשי, תפדה את הנפש שלי. מה הדגש הזה דווקא בשלום? זאת אומרת, המילה בשלום מדגישה שהפדיעה יכולה לעשות באופן אחר, ואנחנו מבקשים שהפדיעה תהיה דווקא בשלום. מה הדגש כאן? מה הוא מסביר? זה פירוש פדה בשלום, בשלום דווקא. זה שהוא אומר דווקא את הביטוי ככה בשלום, הוא שהפדיעה היא באופן שהמנגד מתבטא לגמרי. לכן אין צריך למלחמה כלל. יש פדיעה במלחמה. זאת אומרת, יש, עצם הדבר שאומרים פדה, זה אומר שיש מנגד. כי אם לא היה מנגד, שמחליש אותך במצב שאתה נמצא כאין בשבי או בייצוג של כלא, אז אין צורך, אז לא צריך בדיעה. עצם הדבר שאומרים בדיעה, פירושו שיש מנגד. מה דגש בשלום? שיש שתי אופנים איך אתה יוצא מהמנגד. יש באופן אחד שאתה יוצא מהמנגד, שאתה פשוט נלחם איתו, התגברת עליו, ויצאת לחירות. אבל גם אחרי שיצאת לחירות, אז המנגד, שהוא זה שגרם לך להיות במצב המועקה הזה, הוא קיים, הוא ממשיך להיות קיים גם אחריך, אתה פשוט השתחררת ממנו. אנחנו שומעים פדה בשלום, פדה בשלום זה אומר שהמנגד מתבטא לגמרי, אז במילה אתה גם לא צריך להילחם. כאילו נאמר, השערים של הכלא נפלו, והכל נפתח, ואתה יוצא החוצה. אתה לא צריך להילחם ולחפש דרך איך לתת, פשוט המנגד מתבטל, ולכן אתה יוצא בשלום. והמצב הזה שהמנגד בעצם מתבטל ואתה לא צריך בכלל ללחם איתו, זה מורמז במילה בשלום, אז אומר האדמו"ר האמצעי, ועל דרך שהיה בימי שלמה. גם בימי שלמה היה סוג של יחס מול הגויים שהוא מזכיר את הנקודה של שלום. מדוע? אז הוא מביא, כשידוע הרי הלשון שכתוב בתנ"ך, בדברי הימים, שכל הגויים התבטלו לגבי שלמה שלא על די מלחמה. שדוד המלך היה איש דמים, איש מלחמות. זה הרי הסיבה למה דוד המלך לא בנה את בית המקדש. ומה זה שלמה המלך? אז הפסוק אומר, שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט תתן לישראל בימיו. זאת אומרת, שלמה המלך הוא שלום ושקט. אז שלמה המלך מרמז על הנקודה הזו, שאין מנגד, פשוט הוא לא צריך ללחם איתו כדי לבטל אותו, הוא פשוט מתבטל. שלמה המלך, קדושתו וגדולתו וחוכמתו היו בצורה כזו רחבה שאף אחד לא, הם פשוט נמסו ברוב גדולתו. לכן זה נקרא בשלום, ולכן גם לשלמה קראו שלמה, כי זה מבטא את השם שלמה. שלכן נקרא בשם שלמה, כי שלום היה בימיו, זה הרי הפסוק אומר בדברי הימים. שלמה יהיה שמו ושלום, בשקט אתן על ישראל בימיו. אז השם שלמה בא מלשון שלום, אם כתוב פה פדה ושלום, זה אומר שהפדיעה תהיה באופן כזה של שלום. אז שואל אדמו"ר האמצעי במאמר, שאלה פשוטה. עד כאן זה נשמע מאוד טוב, מאוד נפלא, שיהיה שלום. למה יהיה שלום? כי המנהג מתבטל. אז אומר, אם המנהג מתבטל, אז איך זה הולך ביחד? אז המילה פדה כאן מיותרת. כי המילה פדה אומרת שיש ממי לבדות. צריך לבדות אותו מאיזשהו בעיה, מאיזשהו מקום, מאיזשהו מחזיק. והמילה שלום אומרת שאין אף אחד, כולם יתבטלו. אז אם אין אף אחד, לא צריך לבדות, הוא פשוט הוא משוחרר, כי אין מי שיחזיק אותו בכלל. אז למה פדעת אומר שעדיין יש צריך לבדות? איך הוא הולך ביחד? זה שואל את מה המצאים, הוא מדייק, המאמר, מה המצאים מדייק, כאשר נמצאים במצב שאין מנגדים כלל, אם המילה שלום אומר שההתנגדות נמסה לגמרי ובכלל אין מנגדים, למה צריך בדיעה? אז המילה בדיעה לא מתאימה. ואם כתוב בדיעה, אז זה לא בשלום, אם כתוב שלום, אז זה לא בדיעה, איך הוא הולך ביחד? אז אדמו"ר הזקן, סליחה, אז הרבי עכשיו מסביר את השאלה של אדמו"ר האמצעי, כי השאלה הזו לא עלתה לנו כשאמרנו את המשפטים הראשונים. הסברנו את זה, הסתדר לנו, לא צעקנו רגע מה קורה כאן. ופתאום אנחנו אומרים, רגע, אדמו"ר האמצעי שואל, רגע זה מסתדר. אז הרבי מוסיף כמה מילים שמסביר את השאלה. אומר כך, יש לומר הביאו בדיוק, זה צריך להסביר את השאלה. כי פירוש פדה בשלום הוא לא שהשלום בא לאחרי הבדיעה. איך אנחנו חשבנו קודם? שהיה מצב שהוא נמצא בכלא, בשבי, ועכשיו פדו אותו, רק זה לא באופן שהאויב נשאר חזק והוא ברח ממנו, אלא זהו, האויב התבטל. זה הסתדר לנו. היה פדה והוא יצא, ואיך הוא יצא בשלום? אז אם כך, מה השאלה של אדמו"ר האמצעי? אני מסביר. שכשאומרים פדה בשלום, זה לא כפי שאנחנו מבינים בהשקפה הראשונה, שהפדה היה קודם, ובשלום בא אחר כך. הוא לא שהשלום בא לאחרי הפדיעה. היינו, שהבדיעה היא בדרך מלחמה ורק המסעדה שלום. היה צריך לבדות אותו. היה צריך לראות איך, והאויב יתבטל. הוא אומר, לא, כי שהפדיעה עצמה היא בשלום. הרב מדייק, הרב מסביר, שאדמו"ר האמצעי, כשהוא שואל את השאלה, הוא שואל, הבנת המילים פדה בשלום, המילה בשלום הולך על הפדה. זאת אומרת, הפדה היה בשלום. לא השלום בא אחרי הפדה. אז אם כך השאלה, רגע, אם בזמן הפדה היה שלום, אז לא היה צריך בפדה. זה השאלה. לכן מדייק, שבמצב של שלום, אם הבשלום היה מההתחלה, אין לכאורה צורך בדיעה. אם אתה בא ואומר, אין שערים בכלא, אין אף אחד, אין אף אחד, אז בסדר, אז אני הולך הביתה. אם דבר ותגיד, יש שערים, אני צריך ללכת, אני בא אליו, אז הוא רואה את גדולתי, אז זה בסדר, זה מה, יאללה, יצא החוצה ושלום. אוקיי, אז היה מצב של כלא, ואז אחרי זה נהיה התבטלות שלו, ויצא. אבל פעם אני אומר, לא, מלכתחילה אין אף אחד, אז מלכתחילה אין אף אחד, אז אין פדה. הרב אומר, מוסיף על השאלה של הדמור האמצעי, ויש להוסיף עוד דיוק, אפשר להוסיף עוד דיוק, על דרך הדיוק של הדבר האמצעי, הוא מחזק את הדיוק מעוד ביטוי שכתוב באותו פסוק. מה כתוב אחרי המילה פדה ושלום נפשי? מקרב לי. ויש לו סיפור דיוק. ובפסוק זה גוף אקטיב, בפסוק הזה מה כתוב? פדה, מקרב לי. מה זה קרב? אז הרב מביא כאן את לשונו של רש"י, איך רש"י מסביר בתהילים את המילה קרב, וזה שפדה נפשי, הוא מן המלחמות הבאים עליי. היה קרב, היה מלחמות, והוא פדה אותי מהקרב, הוא פדה אותי מהמלחמות. אז זה אומר שהפסוק מדגיש באופן ברור, שמה? שיש כאן מלחמה, ויש כאן אויב. אז אם ככה זה לא שלום. אמרת כרגע זה בשלום, זה אומר שאין אויב. אם אין אויב, אין קרב. איך הולכים פה בפסוק, ההפכים ביחד? מצד אחד אני אומר, דגש חזק שיש פדה, וכפי הדיוק של אדמו"ר האמצעי, באותו קו אומרים שיש כאן קרב, כפי הדיוק של הרב, וביחד עם זה אומרים, שלום, שלום זה אין אף אחד. זה איך שייך שהבדיעה מן המלחמות, היא בדיעה בשלום, זה לכאורה הם שני עניינים הפכים. יש כאן פסוק שאומר, שני משפטים סותרים והפכים, ובנשימה אחת, זאת אומרת שני ההפכים, אז הולך ביחד. עכשיו הרב מחזק את השאלה, עוד יותר. סעיף ב', הוא לא עובר ישר לביאור. יש להוסיף, להעצים את השאלה, שני עניינים האלה, שני ההפכים הללו שדיברנו עליהם כרגע. מה הם שני העניינים? שמצד אחד אומרים פדה בשלום. ומצד שני, אני אומר, מקרב לי, זאת אומרת שיש מלחמות וזה לא בשלום. הם לא רק שני ההפכים סתם. זה לא סתם שאני אומר שזה שני דברים שהם הפכים, זה מדבר על קרב וזה מדבר על שלום, שלום וקרב זה דברים שהם סותרים. הרב אומר, ההופכיות פה היא קיצונית, אלא שהם הפכים מן הקצה אל הקצה. הביטוי קרב, הביטוי שלום, הם ממש הכי רחוקים והכי הפכים בקצוות הכי קיצוניים. למה? דיני. הטעם על זה שמלחמה נקראת בשם קרב, באמת בוא נחשוב על המילה קרב. רש"י אומר שמה זה קרב, כמו שאנחנו בשפה המדוברת היומיומית, יודעים שקרב זה מלחמה. למה? לכאורה המילה קרב היא לא מילה מתאימה למלחמה. למה היא לא מתאימה? זה הרבה מומד בסוגריים. למה קרב, למה מלחמה נקרא קרב? וקרב זה מלשון קירוב. אף שמלחמה הוא הפך עניין הקירוב. אם יש כאן קירוב, אז זה לא מלחמה, יש קירוב. איך אני קורא לקירוב מלחמה? איך מסבירים את זה? הוא כמובן מהמאמר, ככה אדמו"ר האמצעי במאמר מסביר, לפי שעיקר ותוקף של מלחמה הוא כשבאופן של קירוב. הוא אומר, במלחמה יש רמות. יכול להיות מלחמה שהאויב נמצא כמה קילומטר ממך, או עשרות או מאות קילומטר ממך, והיום שיש רקטות שיפות וטסות למרחקים כאלה, אז אתה נלחם עם האויב במרחקים עצומים. הוא לא קרוב אליך. זה מלחמה, נכון, אבל זה לא מלחמה ברמה קשה. אין פצועים והרוגים באופן הקרוב, היומיומי, כשאתה זורק על מישהו זה ואתה נעלם. אתה יכול לעבור את המלחמה בשלום בלי שאתה מקבל כאן מכה אפילו. כן? הצד השני מקבל את המכה ואתה לא מקבל כלום. למה? במלחמה רגילה, אז מטבע הדברים שיש דם משני הצדדים. אבל כשאומרים קרב, מה זה קרב? לפי שעיקר בתוקף של מלחמה הוא כשהיא באופן של קירוב. כשהמלחמה היא כזו שפשוט נמצאים קרוב אחד לשני, אז הסיכון הוא יותר גדול, והנזקים הם גדולים, והתוצאות הן קשות, ומשני הצדדים. מה שמפרט. והנה, במלחמה יש שני אופנים. יש באופן כללי בסוגי המלחמות, אנחנו מכירים שיש שני סוגי מלחמות. יש ששני הלוחמים הם בריחוק זה מזה. יש מצב שני אלו שלוחמים זה אחד עם השני נמצאים רחוק. רגע, אבל אם נמצאים רחוק, אז איך הם נלחמים? שזורקים אחד על השני, אבל נחיצים ובליסטראות וכיוצא בזה, מה שנקרא היום רקטות וכל מיני טילים. אז הנלחמים נמצאים בריחוק וזורקים אחד על השני כל מיני כלי משחית. זה מלחמה שיש תוצאות. אבל המרחק הוא גם שומר על הגנה מסוימת. בשתי הצדדים זה יכול לשמור על הגנה. יש אופן אחר של מלחמה, או ששני הלוחמים מתקרבים זה לזה בקרוב מקום. או מלחמה שנמצאים ממש ממש קרובים, ועד שהם נאבקים זה עם זה, אתה לא סתם קרוב, לא סתם שאתה כמה מטר ממנו, ואתה זורק עליו, יורה עליו בנשק חם שצריך, פשוט נאבק איתו פיזית. אז שאתה נמצא בכזה קירוב, אתה נאבק איתו ממש פיזית כל כך חזק, כמו שמביא בהערה 9, שבקירוב עצמו יש שתי רמות. יש מלחמת חרבות. ובחרבות זה גם חייב להיות קרוב. כי מה האורך החרב שלך? חצי מטר, מטר, אבל זה עדיין קרוב. אבל בחרבות עדיין יש איזה מרחק בין שני הצדדים. אבל מה זה האבקות? האבקות זה במצב כזה שאתה פשוט מחרק. אפס מרחק, אתה פשוט מחבק אותו. שמתקרבים זה לזה לא רק במקום, לא רק שהם נמצאים קרוב, אין מרחק גדול ביניהם, שהצטמצם המרחק עד לכמה סנטימטרים, אלא גם בגופם, הגוף שלהם פיזי קרוב אחד לשני. ועד ששני הלוחמים חובקים זה את זה, הם חובקים זה את זה, זה פשוט קרב קרוב, מאוד. במקרב כזה זה קרב קשה. אם הצדדים לא מיומנים, אחד מהם לא מיומן מספיק, אז יכול להיות שהוא יקט את ההוא, אבל גם הוא יקבל יעקב והמלאך, כן, הוא יזכיר. במלחמה הזו תכלית הקירוב היא מלחמה קשה ביותר. אז הפסוק הזה שאומר מקרב, אם הפסוק היה אומר ממלחמה, היה פחות עוצמתי הניגודיות מאשר הוא אומר קרב. קרב זה מלחמה ברמה הכי גדולה. אז זה מצד אחד, זה הקצה אחד. בינתיים הרב רוצה לחלק את השאלה, רוצה להגיד שזה שתי הפכים מן הקצה לקצה. אז קודם כל להסביר את הקצה הזה. זה קצה המלחמה. איזה מלחמה מדבר קרב? עכשיו בואו נדבר על הקצה השני, ונראה שהניגודיות כאן מאוד מאוד קשה. מה הקצה השני? מה? קוטבית. קוטבית לגמרי, נכון? אז זה רבי לאידך. עכשיו בואו נראה בצד השני. מה התיאור של השלום שכתוב כאן? שגם השלום שבפסוק זה הוא לא שלום סתם. גם בשלום יש רמות, והשלום הזה הוא שלום שמבטא את הרמה הכי גבוהה בשלום. מה שייך רמות בשלום? רמות במלחמה הבנו קודם. עכשיו נראה שיש רמות בשלום, וזה רמת השלום הכי גבוהה. מה זה הרמות בשלום? לא שלום סתם, אלא תכלית השלימות שבשלום. השלום כאן הוא בשיא השיאים. למה? כמו שמבאר בעל הגאולה במאמר, אדמו"ר הנשיאי מסביר שם, דאמיתי את העניין דפדה בשלום נפשיו. אדמו"ר הנשיאי מדגיש את העוצמה במילה בשלום. רוצה לקהר עד איזה מצב הגענו, מה הוא אומר שם? שאלו שהיו מקודם שונים ומנגדים, הם נעשים אוהבים גמורים. עכשיו הביטוי הזה הוא יותר עוצמתי מהדוגמה שהבאנו קודם. קודם הבאנו דוגמה לשלום באות א', הבאנו דוגמה משלמה. אמרנו שלום זה כמו שלמה, שאצל שלמה התבטלו כל הגויים. הרב אמר לא, פה הרב מעצים את השאלה. גם אם נגיד שזה שלום כמו שלמה הייתה שאלה, איך זה הולך ביחד. אבל פה אנחנו נגיד זה שלום יותר חזק מאשר בשלמה. כי שלום פה, שהדמור האמצעי במאמר שלו כותב, שמה רמת השלום? שהם נעשו אוהבים גמורים, הלשון הזו של הדמור האמצעי אוהבים גמורים, בא לחדד משהו שזה יותר אפילו משלמה. למה? בעניין זה הוא למעלה גם מהשלום שהיה בימי שלמה. מה ההבדל? השלום שהיה בימי שלמה, מה אמרנו קודם באות א', מה קרה בימי שלמה? שהמנגד התבטל, זה היה הלשון שאמרנו קודם. לא אמרנו שהמנגד נהיה ידיד הכי טוב וחבר הכי טוב. פשוט התבטל. ושכולם התבטלו מצד גילויו, אבל לא נפכו לקדושה. מלכת שבא לא הפכה להיות יהודיה, היא לא התגיירה, היא לא נהייתה קדושה. היא פשוט התבטלה. היה כזה אור גדול וכזה חוכמה גדולה וכזה גילוי אלוקות גדול, אז הם פשוט נמסו ממניה גילוי הגדול. אז זה לא שיא השיאים. מה השיא של שלום ברמה יותר גבוהה ואמיתית עניין השלום? מה זה נקרא שלום ברמה הכי גבוהה? שגם המנגד נהפך לקדושה. שלום אמיתי זה לא רק שהוא מתבטל, אלא שהוא הופך להיות ידיד, הופך להיות אוהב גמור, כן? אז שהופך להיות אוהב גמור, מה זה אומר? שהופך להיות אוהב גמור, יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה המצב הזה, כמו שכתוב, אז הפוך אל עמים שפה ברורה לעובדו שכם אחד. כתוב, הנביא אומר, כן? נביא צפניה אומר, הרי אדמו"ר האמצעי מביא את הפסוק הזה מהנביא צפניה, שמתי שמשיח יבוא, אז הפוך אל עמים שפה ברורה, זה אומר שכל העמים, כולם, השפה שלהם, הביטוי שלהם, ההתבטלות שלהם לאלוקות יהיה באופן חד וברור, ולעובדו שכם אחד, כולם יעבדו את השם ביחד. זאת אומרת, לא רק שהם יתבטלו בפני הבורא, בפני הקדושה, אלא יעבדו אותו, שכם אחד, כולם יהיו אוהבים גמורים. זה בנוגע לבני אדם, שיהיה כשמשיח יבוא. ועל דרך זה בנוגע לבעלי חיים. גם אצל בעלי חיים, יש תיאור כזה בנביא, שאומר שיהיה שלום ברמה הכי גבוהה. מה הפסוק אומר? הנביא אומר, זה כזה נביא אחר, נביא ישעיהו, שמדבר בזמן הגאולה. הוא אומר, וגר זה במקבץ, אז הביטוי וגר זה מכבש אומר שיהיה מצב כזה שהזאב כבר לא טורף, הוא נהיה חבר של הכבש. ועד מביא שם בישעיהו עוד שגם הנחש, בלשון הנביא נקרא פטן וציפוני, יהפך לטוב. כמו שנאמר, שהוא יהיה שמש גדול, הוא יביא את זאת כמה שורות. הוא יהיה מסייע גדול. כמו שכתוב וגם אויביו, ישלים איתו, הפסוק שאומר, שלמה המלך במשלי, שהאויבים, אויביו ישלים איתו, מה, מי זה אויביו שישלים איתו? זה הנחש. זאת אותו נחש שהוא מזיק והוא טורף והוא מקיש והורג, יהפוך להיות החבר הכי טוב, יעזור לך. כמו שהיה בתחילת הבריאה, לפני חטא הצדת, שהיה שמש גדול, לפני חטא הצדת, אז הגמרא מתארת, בסנהדרין, שהנחש היה שמש גדול, היה הולך על שתיים, היה מסייע לכל דבר, אז לעתיד לבוא השלום יהיה כזה, שגם בני אדם, אפילו בעלי חיים, לא יהיה בכלל מצב כזה של אויב, זה שלום אמיתי. ויתרה מזו יש לומר, הרב אומר עוד יותר, לא מספיק, אחרי נגיד עד כאן, כבר אתה מעצים את השלום שיהיה לעתיד לבוא. הוא אומר, לא, זה יהיה יותר ממה שהיה בתחילת הבריאה. מה שיהיה לעתיד לבוא. למה? כיוון שכל ירידה היא צורך עלייה, כל מצב של ירידה זה כדי שיהיה עלייה. אם נחזור לנקודת ההתחלה, אחרי הירידה לא הרווחנו כלום. אז יכולנו להישאר שם מראש. מה המצב, מה הנקודה שאליה מגיעים אחרי הירידה? מגיעים למצב יותר חזק. אז זה לא מספיק שנבוא ונגיד שהנחש לעתיד לבוא יהיה כמו שהוא היה לפני החטא. הוא יהיה כמו שהיה לפני אחרי, זה נפלא, אבל אז מה היה כל הירידה? אומרים שיותר מזה, בהכרח לומר שבירור ועליית הנחש לעתיד לבוא, תהיה למעלה יותר גם מהדרגה בשמש גדול שהיה לפני הירידה. הנחש שיהפוך להיות מסייע לבני אדם, עוד יותר חזק ויותר עוצמתי של מה יהיה לעתיד לבוא, כמו שהרבה בהערה 19 מחזק את זה ואומר פשוט מאוד. עובדה מעשית. שלפני החטא היה שמש גדול, ותוך זמן קצר הוא נהיה מחטי גדול, אויב גדול. לעתיד לבוא לעומת זאת מה יהיה? הוא יהיה מצב כזה שישלים איתו, והוא להפך לא יהיה כבר יותר מצב של רוח הטומאה ואוויר מן הארץ. אז ודאי שזה יותר נעלה. אז אם כך שכתוב פה שלום, מסביר אדמו"ר האמצעי, איזה שלום מדובר? במילים שהוא אומר נעשים אוהבים גמורים. מזה מובן של איזה שלום מתכוון אדמו"ר האמצעי, שלום בשיא. אז אומר רב עכשיו יוצא שהשתי הקצוות בפסוק הם הכי חזקים. קרב זה מלחמה הכי קשה מסוגי המלחמות. ושלום פה זה קירוב הכי גדול מסוגי השלום.
ורבים היו מדהים, לא בגלל זה.
עוד לפני הגענו לברבים היו מדהים. עדיין בחלק הראשון, עוד לא הזכרנו את זה, מקרב לי.
איפה הוא אומר ששלום הזה יותר גדול?
כך, כי אדמו"ר האמצעי מסביר במאמר, ככה הוא לומד פשט, ששלום אמיתי, פדה ושלום נפשי, זה שהצונים ומנגדים לשים אבי גמורים, זה הציטוט שהרבי מביא מאדמו"ר האמצעי. אז הם אלו מעצים את השאלה, את הבנת השאלה, במאמר של אדמו"ר האמצעי. אז זה אומר, על פי זה, על פי כל החידוד הזה, שהבאנו את הקצוות שיש כמו פסוק, אז השאלה, אדמו"ר האמצעי שואל, אדמו"ר האמצעי של איך זה פדה בשלום, השאלה הזו, יש לה עוצמה יותר חזקה. על פי זה צריך להבין עוד יותר מה שכתוב פדה בשלום, מקרב לי. עכשיו, הפדה ושלום מקרב לי הוא קיצוני, והרי הקרב והשלום שבפסוק זה הם שני הפכים מן הקצה לקצה. באותו פסוק עצמו אתה מדבר על הרמה הכי קשה במלחמה, קרב, והרמה הכי עליונה בשלום, איך זה הולך ביחד? איך זה פדה ושלום מקרב לי? איך זה יכול להיות שאתה אומר שיש פדה, המילה פדה עצמה אומר שיש אויב, אתה מדבר על קרב הכי קשה, וכל זה איך הוא נעשה בשלום, בשלום הכי גדול. איך חיים עם הפכים פה זמנית? איך מובן? אם נגיד שזה שתי שלבים, שפעם היה ככה, אחר כך יהיה ככה, בסדר, זה מובן. אבל איך זה ביחד? זה הקושי.
מה הוכיח לתרגם את השלום בדרגה? אמרנו שיש כל מיני דרגות לשלום. במלחמה הבנו שזה מצב הכי קרב, הכי
קשה,
כי זה קרב. צריך לקחת את המאמר של אדמו"ר האמצעי, הרב המביא, כמו שמבאר בעל הגאולה במאמר, שבפסוק הזה זה ככה הוא מסביר שזה נעשה במלחמה. אבל הוא מצטט ככה אדמו"ר האמצעי מסביר את המאמר. אין לי לפני את המאמר כרגע לראות, אבל זה הלשון כאן אצלנו. כמו שמבאר בעל הגאולה במאמר, שזה הפשט פה בשלום. ככה הוא לומד קצת בפסוק. אז לפי ההבנה שהוא לומד קצת בפסוק, אז הקושי מתעצם. כדי להבין את זה, אז הרב מסביר את כל העניין בעבודת השם. כל העניין של הפדה בשלום בעבודת השם מבחינה רוחנית, ומזה נבין את הקיצוניות המחוברת יחד בעניין. יובן זה כדי להבין את זה, זה יהיה בהקדים המבואה במאמר דבעל הגאולה. באותו מאמר, לדמור המצאי, אז נבין איך, במאמר של הדמור המצאי זה כמה פרקים קודם לכן, כן? הביאור הזה פדה בשלום אצל הדמור המצאי זה ב... כמו שהוא הביא קודם, שנמצא בפרק י"א, שם בספר שערי תשובה. הרי במביא משהו שמבואר במאמר של אדמו"ר האמצעי בפרק ה', כמה פרקים קודם, באותו ספר שערי תשובה. מה הוא מסביר שם? ששני העניינים זה קרב ושלום ישנם בעבודת התפילה. קרב ושלום זה לא רק בחיים, בעולם, במציאות, אלא יש את המושגים קרב ושלום בעבודת השם. יש בעבודת השם, בעבודת התפילה יש קרב ויש שלום. שניהם בעבודת התפילה. אז אומר הרבה ככה. ומה החידוש כאן? כי לא תמיד מסבירים ככה שקרב ושלום שניהם נמצאים בעבודת התפילה. הרבה פעמים מסבירים שקרב ושלום זה שתי סוגים שונים בעבודת השם, כמו שאני מפרט מיד. שיש מקומות שיסבירו לך שתפילה זה מלחמה, ותורה זה שלום. אבל פה אדמו"ר האמצעי במאמר הזה אומר שבתפילה עצמה יש לך גם קרב וגם שלום. כמו שהרבי מדייק מיד. ולהעיר, בכמה מקומות יש מאמרים שונים של רבותינו נשיאינו, שמדברים על המושג הזה של קרב ושלום, שמתרגמים את המושג קרב ושלום בעבודת השם. אז יש מאמרים שמבואר שהבירור זה תפילה הוא בדרך מלחמה, שבדרך כלל בתפילה אתה נמצא במצב כזה שאתה צריך להילחם עם היצר הרע, עם התאוות, ולהתגבר עליהם, ולדעת מאיפה כל דבר מגיע, ומה להתבונן. אתה נלחם כרגע מול התאוות שלך, זה כל התפילה מלאה עם ביטויים, שאתה מבקש, רחם עלינו וכו'. ויש את הלשון הידוע, שאני מביא כאן מהזוהר, שעת סלוטה, אומר הזוהר, זה שעת קרב. זמן התפילה זה זמן של קרב, אז לכן מבואה הרבה פעמים שקרב, מלחמה, בעבודת השם זה תפילה, והבירור בדרך מנוחה, לעומת את עבודת השם, שאתה לא נלחם עם הרע, אתה לא נלחם עם הלב שבאמת, אתה מדבר על הקוט, הרע מתבטל ממילא, זה בבירור בדרך מנוחה ושלום, הוא על די עסק התורה, כי כשאתה לומד תורה, אתה לומד את חוכמת השם, אתה לא כרגע מתעסק עם התאוות והעניינים היצריים שלך. אז לכן הרבה פעמים מבואר ששלום ומלחמה זה תורה מול תפילה. אבל בדרוש זה לבעל הגאולה, אבל במאמר הספציפי הזה של הדמור האמצעי, בספר שערי תשובה, שם מה מבואר? שגם בעבודת התפילה ישנם שני העניינים. שגם בעבודת התפילה יש שתי רמות, כמו שהרבי יפרט את זה בהרחבה, שתי רמות בעבודת השם. יש
גם שלום
בתפילה. יש גם שלום בתפילה. יש בתפילה מצב שאתה נלחם, רמה נמוכה יותר בתפילה, אתה יכול בתפילה עצמה להגיע לרמה יותר גבוהה, שקוראים לזה שלום, בדרך מנוחה. הוא מפרט, נתחיל להסביר. זה להבין מה זה בדרך שלום, מה זה בדרך מנוחה. נקדים, כידוע, שיש את החמש דרגות בנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נפש, רוח, נשמה, זה הדרגות הנמוכות בנשמה, שאדם מתעסק עם הרגשות, או עם התובנות, או עם ההחלטות המעשיות. יש את החיה ויחידה, שזה הרצון או ההתמסרות של למעלה מתעמדת. איזה חלק בנשמה מתעורר בתפילה? אז זה תלוי איזה חלק אדם מעורר בתפילה, כדי לדעת איזה סוג תפילה יש לו. תפילה של מלחמה או תפילה של שלום. אז בואו נראה. הוא אומר ככה. אהבה דבכל לבבך שמצד בחינת נפש ורוח נשמה. המטרה היא הרי להגיע לבאהבת. כשאדם יצליח לעבוד את עבודת השם באופן כזה, שהתפילה שלו תביא אותו לאהבת השם ואהבת את השם אלוקיך. וזה יבוא מבחינת נפש ורוח נשמה. נפש ורוח נשמה זה אומר שאתה תתבונן בגדולת השם בשכל שלך, ותתגבר על המשיכה והתאווה לצד השלילי ותעורר לצד החיובי. אתה מתגבר על התאוות שלך, ואתה מגיע על ידי התבוננות שיהיה לך הבנה ורגש חיובי ועוצמתי. ברמה כזו או אחרת, בעניינים של קדושה ואהבת השם. זה נקרא אהבה של בכל לבבך, שמצד בחינת נרן. אז הוא אומר, אם היות שגם על ידי אהבה זו, הוא פועל, שגם נפש הבהמית תהיה לאהבת השם. אדם שמצליח להגיע לבאהבת, על ידי העבודה בנפש רוח נשמה, וכתוב בכל לבבך, ככה הוא התחיל, מה זה בכל לבבך כידוע? לא בכל לבבך, אלא בכל לבבך ושני יצריך. זאת אומרת שגם היצר הרע, גם הנפש הבהמית שלו, ירגיש את הטוב שבזה, את הגשמק שיש בקדושה, במצווה, בלימוד, והוא יתעורר לעניין שבקדושה גם מצד הנפש הבהמית שלו, כמו שחזל אומרים, בכל לבבך זה בשני יצריך. אז אם אדם מצליח להגיע לזה, זה כבר דרגה, אבל נניח, הוא עבד על עצמו והגיע למצב הזה, מכל מקום, מכיוון שעבד בכל לבבך. איך הוא הגיע לאהבת השם כזו? איך הוא הגיע ליעד הזה? הוא לא קם בבוקר ופתאום זורם לו אהבת השם. זה עבודה. איך עבודה עובדת? יש תהליך. התהליך עובד, קודם כל, מצב ההבנה וההצגה של לקות הוא טוב. צריך להתבונן שזה כדאי. זה טוב. להיות קשוב ללקות זה טוב, וללמוד תורה זה טוב, וזה מרומם אותך. אתה מדבר בשפה שהבהמה תרגיש
לי טוב, לי טוב.
כדאי. יש לי טוב ויש טוב, כן? זה טוב. אתה לא בא ואומר לו ישר, תשמע, זה האמת וזהו. אתה מדבר אליו בשפה כזו, כך צריך לעשות וזהו, ותשתוק, אז זו שפה של קבלת עול ברמה גבוהה. אבל אדם עדיין שמחפש באופן טבעי לדברים שהוא ירגיש בזה, שזה כדאי, אז הוא מתבונן שאלוקו זה טוב. ומכיוון ששכל הוא בחינה פנימי, כשאתה מבין בשכל שלך, ואתה מבין שהדבר הוא טוב, ושכל זה אדם שהוא, זה הרי מעלת האדם, הוא עם שכל. שכל זה משהו פנימי, זה מדבר אליך, זה משפיע עליך. המוח שליט על הלב. אני מכיוון שהשכל הוא משהו פנימי, שמתלבש בדבר שפועל בו. מה זה פנימי? פנימי זה עבודה בהתלבשות, כן? אז השכל נמצא בתוך המוח שלך, פועל על הלב שלך, הוא מתלבש בך, אז השכל גם הנפש הבהמי, יש לו שכל, והשכל של הנפש הבהמי אומר, תשמע, הוא אומר דברים לעניין. יש במה לדבר. בוא נקשיב, זה מגרה, זה כל הצורת הגשה של העניין האלוקי כזו, שהנפש הבהמי אומר,
כדאי.
כדאי, מעניין.
כדאי.
הרי מובן בפעולת נפש האלוקית ונפש הבהמית, שתאהוב את הבית. זה שהנפש האלוקית פועלת עכשיו. על הנפש הבהמית שגם היא תאהב, והיא גם תרצה, והיא גם התאווה שלו תהיה לבוא לעוד שיעור, לבוא לקיים עוד מצווה. אז איך זה קורה? הוא על ידי שנפש האלוקית מתלבשת בנפש הבהמית. מה פרוש היא מתלבשת? כמו שיסביר מיד, צריך להתבונן במושגים כאלה שהבהמה מבינה. אתה לא יכול לדבר בשפה של אצילות. הבהמה לא מבינה אצילות. הבהמה מבינה עולם העשייה. אתה צריך לדבר אליו, תשמע, פה בעולם הזה, תראה, יהודי שלומד תורה, תראה כמה הוא מאושר, תראה כמה הוא שמח, תראה כמה טוב להיות בצד הזה, כמה זה נצחי, כל אחד עם הבהמה שלו, איזה שפה, מה הוא משך אותה, אז הוא ידבר אליה. שההתבננות של נפש האלוקית צריכה להיות בעניינים כאלו, ובאופן שגם נפש הבהמית יכולה להשיג. הוא צריך לדבר על הבהמה שלו באופן, ברמה כזו, שהבהמה שלו תוכל להבין. הוא צריך לרדת לבהמיות שלו. הרי זה נקרא מלחמה. למה זה מלחמה? כי עצם הדבר שאתה צריך לרדת לשפה של הנפש הבהמית, אז זה אומר, אתה צריך לרדת, יש כאן איזה אויב, אני צריך בתחבולות למשוך אותו. אם לא היה כאן אויב, אם לא היה כאן צד שני, אז מה אתה צריך לרדת לכל מיני משלים ודוגמאות ושכנועים? זה עצמו זה סוג של מלחמה. למלחמה מתוחכמת שאתה מצליח לשכנע אותו, להכניע אותו. הרי התלבשות זו שנפש האלוקית מתלבשת בנפש הבאמית, עניין של מלחמה. כן, אתה מלחמה. הרב מסביב בהרה 27, שמה המלחמה פה? אומר הרב שתי דברים. עצם הדבר שאתה לומד בשכל, הצורת הלמידה בשכל היא כזו, שהיא בנויה בשקלא וטריא. מה זה שקלא וטריא? יש סברה ככה, אחרי שנייה אתה אומר, רגע, אולי לא, יש סברה אחרת. אחר כך אומר, לא, אז אני אשכנע אותך שככה. עצם הדבר שאתה לומד את העניין בשכל, זה כבר, יש כאן סברה לחיוב, סברה לשלילה, וצריך לשכנע. זה כבר צורה של מלחמה. היום הוא מוסיף יותר מזה, אתה צריך לרדת לשכל של הבהמה. השכל כשלעצמו הוא מביא שקלא וטריא. כשאתה יורד לשכל בהמי, לרעיונות, שהנפש הבהמית שלך מבינה, אתה ממש יורד ב...
מנגדת, אומרת, רגע, אולי עדיף כסף.
נכון, בדיוק, כן. אתה מדבר בשפה שלה? אז זה נקרא מלחמה, אני פשוט נלחם איתו. נלחם איתו בצורה שאני יורד לתוכו, ואני...
עצב הלבושים שהוא מתאבד,
בדיוק.
זה פעם מלחמה.
אז זה, בכל לבבך זה מלחמה. כי בכל לבבך זה נרן. זה נפש רוח נשמה. זה נפש רוח נשמה, זה מלחמה, כי אתה יורד... לנפש שלו, לרוח שלו, לשכל שלו, זה מלחמה. עכשיו, בפסוק הרי אחרי, בכל לבב, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך זה שלב ראשון, זה נרן. רק יש בכל נפשך, רק יש בכל מאודיך. מה זה בכל נפשך? בכל נפשך זה כבר עליתי ברמה. בכל נפשך זה לא עם טעם ודעת, זה לא עם שכל, שכל זה לבבך. מה זה בכל נפשך? וגם אהבה זה בכל נפשך, אם אנחנו אומרים שבכל לבבך זה השלושת הדרגות הראשונות, נפש, רוח, נשמה, אז בכל נפשך זה יותר גבוה, זה חיה. מה זה חיה בנפש? שמצד בחינת חיה, מה זה חיה? חיה זה רצון, רצון זה כוח מקיף. זאת אומרת, לפעמים יש מצב שאתה אומר, תשמע, אני רוצה. בוא ניקח בין שני אנשים, אחר כך נראה את זה בנפש שלנו. בין שני אנשים, אני אבא וילד או שני חברים, הוא אומר לך, בוא נלך למקום פלוני. הוא מתחיל להסביר לך בהיגיון. נראה, אתה אומר לו, לא, זה לא הגיוני. מה, אתם לא רוצים? לא, לא נראה הגיוני לך. הוא אומר, לא, אבל אני רוצה ללכת לשם. הוא אומר לך את זה בכזה תוקף. אתה אומר, אתה יודע מה, לא יכול לעמוד בפני. אתה רוצה? בסדר. הרצון שלך, אתה לא דיברת עליי בהיגיון. לא דיברת עליי בהיגיון, אבל אמרת, אני רוצה? בסדר. רצון זה משהו עוצמתי. עכשיו, אותו דבר באדם עצמו. יש שהוא שמע, למד, היה בהתוועדות, שמע שיעור, הבין שהדבר הזה הוא נכון, ומתעורר לו רצון, אני רוצה להניח תפילין. אני רוצה, עשה כמה בוקר, מה אני רוצה להניח תפילין? פתאום בא לך נפש הבהמית שלך, אומר לך, תעזוב, אתה עייף, אתה זה. אתה אומר לו, אני רוצה להניח תפילין. אתה מדבר עם הנפש שלך, ואתה אומר, אני רוצה לעשות את זה, אז אתה לא צריך להיכנס עכשיו עם שכנועים לנפש הבהמית ולהסביר לו, זה כדאי לך, תקבל שכר, תקבל מלגה, תקבל גן עדן. אתה רוצה, אז לכאורה פה אתה לא נלחם איתו. אתה לכאורה עלית עליו. אז בכל נפשך זה כבר יותר גבוה מכל, כבר לכאורה לא מלחמה, כן? אז הוא אומר, לא. גם בכל נפשך זה עדיין נכלל בתחום המלחמה. מדוע? נראה את הלשון במאמר. גם עבד בכל נפשך, גם כשעליתי ברמה, ואני נמצא כרגע ברמה של ואהבת בכל נפשך. מה זה בכל נפשך? שמצד בחינת חיה, חיה זה עוצמה. למה? גם שחיה מבחינת מקיף. זה לא כמו שכל שאני יורד בפנימיות לתוך השכל שלך ומשכנע אותך ומסביר לך. רצון זה כוח שאני עובד באופן מקיף, באופן למעלה מטעם הדעת. זה עוצמה, לכאורה אין כאן מלחמה. והבירור זה נפש הבהמית של דעה הזו. איך הנפש הבהמית משתנה כשמתגלה אצלך בכל נפשך? הוא לא בדרך התלבשות, לא התלבשתי בשכל שלו, לא נכנסתי לתוך הגחמות שלו, לא ירדתי לתוך השטויות שלו, אלא איך הצלחתי לפעול, להישאר בדרך הנכונה, אלא שמצד תוקף הרצון לנפש האלוקית. הנפש האלוקית שלך רוצה להיות קשורה לקדוש ברוך הוא. אז אתה אומר לבהמה שלך, נכון, יש לך תאווה כרגע לעשות כך וכך, יש לך תאווה לדבר, לשמוע, לראות, לאכול, לא משנה מה, אבל הרצון שלי לעשות את רצון השם יותר חזק, ואני לא שומע בכל התאווה שלך. הצלחת. לכאורה לא ירדתי לרמה של הבהמה להסביר לה שלא כדאי וכו', אלא הורדתי את הרצון שלי. רצון שלמעלה מטעם. אז מתבטלים עם אלה הרצונות של נפש הבהמית. הנפש הבהמית לא יכול לעמוד מול הרצונות האלה. הנפש האלוקית, כשהוא אומר אני רוצה, הבהמה גם רוצה. אבל היא לא עומדת ברצון העוצמתי הזה של הנפש האלוקית, כי הנפש האלוקית יש לה רצון אלוקי. הרצון האלוקי, האור, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. הרצון האלוקי הוא הרבה יותר מואר.
יש שקלבטריה.
לכאורה אין שקלבטריה. ננצח, לכאורה זה לא מלחמה. אף על פי כן. אני עדיין מכניס את זה בתחום המלחמה. מדוע? לכאורה זה לא רמת המלחמה של הנרן. אבל זה עדיין מלחמה. מדוע? כיוון שביטול הרצונות זה נפש הבהמית. למה נפש הבהמית עכשיו לא רוצה? למה היום הנפש הבהמית לא הצליחה להפיל אותך? אל תחשוב לרגע שהפכת להיות מלאך. תחכה עוד יום, עוד שבוע, עוד שעה, פתאום אתה מוצא את עצמך עם אותו תאווה עוד הפעם. זאת אומרת, הנפש הבהמית לא נעלם, אלא מה? הוא רק מצד התגברות הרצון הנפש האלוקית. כרגע הנפש האלוקית שלך עוררה רצון חזק לקדושה, אז כרגע הצלחת להעיף את הרצון של הנפש הבהמית, התגברת עליו. היינו שגם עכשיו יש לנפש הבהמית בהלם רצונות זרים. הנפש הבהמית לא הלך לאף מקום, הוא נשאר באותו מקום שהוא היה אצלך בנפש, הרצונות שלו עדיין לכל התאוות שבעולם, רק כרגע בנקודה הזמן זו, למצד התגברות הרצון לנפש האלוקית, כרגע הנפש האלוקית שלך עוררה את הרצון היותר חזק מהבהמה, והנשמה שלך כרגע מהירה אצלך, אז אצלך היא פעלה, אינם באים בפועל, אז הבהמה לא יכולה כרגע לעורר את ה...
היא לא רוצה.
היא רוצה, אבל היא לא יכולה, היא לא אומרת אני רוצה.
היא לא רוצה לבזבז כוחות, יכול להיות.
לא שלא רוצה,
היא הולכת
ונחה.
היא לא יכולה לעמוד.
בהזדמנות הבאה אני אתפוס אותך.
נכון, אבל כרגע היא לא יכולה לעמוד בזה. במילא אני לא קורא לזה שלום. זה גם מלחמה. למה? כי זה בטקטיקה המלחמתית, כרגע הוא הבין שלא כדאי לו להתרומם, יש כאן מישהו יותר חזק ממנו. הוא מחכה לך בסיבוב. לכן נכלל זה בעבודה, זה בירור, זה שבדרך מלחמה. עדיין זה מלחמה, זה הדוגמה הקלאסית של תפילה ברמה של מלחמה. בנרן זה ודאי מלחמה, ובחיה זה גם מלחמה. מה שאומר אדמו"ר האמצעי, שגם שלום זה תפילה. איפה נמצא בתפילה שלום? הרי יש לך בהמה, יש לך אופן של נרן שאתה מתגבר עליו, ויש אופן של חיה. מה זה שלום? בעניין פדה בשלום נפשי, בשלום זה הרמה השלישית. חי בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. מה זה בכל מעודיך? ובעבר זה בכל מעודיך שמצד תכונת יחידה. היחידה שבנפש מתעוררת אצל יהודי, ההתמסרות שהיחידה שבנפש מעוררת אצלו, זה בכל מעודיך. מה זה פועל? ידוע הרי את הלשון שהוא מביא עוד רגע מהגמרא, בבוע זה בבוע לטלו, אין לה לקליפה, מול הרצונות של הקדושה יש רצונות של הקליפה. יש שם רצונות. כרגע הרצון הזה, איך הוא אמרת לשון, הרצונות של הבהמה, הם התבטלו. מה פה שהם התבטלו? הם לא התבטלו באופן שהם לא קיימים. הם כרגע פשוט הם שותקים. אבל ביחידה אין להם בצד, אין כנגד זה כלום. זה נמס לגמרי. שמצד בחינת יחידה, כיוון שבחינת היחידה אין כנגדה לעומת זה, אין בקליפות יחידה. לכן זה המקור, זה הרי ההסבר בפתגם, שאומר ששתי יהודים נפגשים, אז יש לשון שאומר, זה שתי נפש אלוקית, הנפש במית אחת. כי נפש אלוקית יש לה עוצמה שהיא רוצה להתחבר עם השני, והיא בלי שום חשבונות. הנפש הבמית יש לה רק אינטרסים. אז אין לו עניין להחתית השני, אין לו רווח מזה שום דבר. זאת אומרת, היחידה זה ביטוי יהודי, ביטוי אלוקי, שאין כנגד זה, אין כלום כנגד זה בקליפה. בבוע זה בבוע לתלו. לכן, כשמתגלת בחינת היחידה, מתבטל הלאום הזה, זה בחינת חיה. הלאום הזה של חיה, של החיה בקליפות, של הרצון של הקליפה, מתבטלת. היא לא רוצה, באותו רגע שיש את היחידה, עוצמה כזו מתגלת אצלך, מה קורה עם התאוות שלך? מי שישאל לך גם מה קורה עם התאוות שלך? לא יודע מה זה, איזה תאוות. כשמתעורר אצלך הרצון, אתה מרגיש בשעת מעשה, אתה מרגיש, יש לי תאווה לשם, אבל אני רוצה יותר את זה. אתה מרגיש את הקונפליקט, ואתה כל רגע יכול ליפול חזרה. כי הוא יכול לתת לך, אולי שנייה, אחרי בוחד ובחד, לא, אני רוצה את זה. אתה מרגיש את השני, את הבמה. אבל כשמתעורר לך היחידה שבנפש, מתעורר לך עוצמה כזו, אין בזה, באותו זמן אין לך בצד השני מישהו
אין לעשות אחר.
הוא לא קיים. כיוון, אז מורי ככה, בבחינת חיה, קראתי לא נכון, מתבטל הלאום הזה, נקודה. מורי ככה, בבחינת חיה, בדרגה הקודמת, שהיינו בחיה, דיינו ושהיינו בכל נפשך, כיוון שיש כנגדה לאום הזה, יש בחיה, יש לאום הזה של קליפות, כמו שיש רצון של קדושה, יש רצון של קליפה. לכן הגילוי בבחינת חיה, שמתגלה אצלך גילוי של רצון בקדושה, אינו שולל ומבטל הרצונות זרים לנפש הבאמית. אתה לא יכול להגיד שהרצונות של הנפש הבאמית נעלמו, הם לא קיימים, זה לא נכון. הם קיימים, רק כרגע הם על אש נמוכה. ורק בדרך התגברות, פשוט כרגע התגברת, הרצונות של הקדושה התגברו. שהרצון לאלוקות שמבחינת חיה מתגבר על הרצונות של נפש הבאמית. בסדר. אז זה לא זה מלחמה, זה לא שלום. בכדי שיהיה ביטול הרצונות זה נברא בהמית, כדי להגיע למצב כזה, שהרצונות שלנו, שהם מתפשוט התבטלו, הם לא קיימים, אין כאן צד שני בכלל, הוא על ידי גילוי תחנת היחידה. במצב כזה שמתגלה את היהודי היחידה, זה שלום. זה שלום, זה מצב שאין כנגד זה שום, שום, שום נקודה שאני צריך להישמע מפניה, היא פשוט לא קיימת. זה נקרא, שהרי מהדמור, אני מתאר במאמר, שיש קרב ושלום בעבודת התפילה. קרב ושלום בעבודת התפילה זה אומר, בהבדל בין בכל לבבך לבכל נפשך, לעומת בכל מעודך. בכל לבבך ובכל נפשך, זה קרב. זה נרן וחיה, זה קרב. זה קרב שאתה תצליח בו. יש את הלשון, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, ומאה אתה עוד אחרי הרבה חושך, אז יש לך, אתה מגיע מעמדה חזקה, אבל זה מלחמה. ובמלחמה צריך כל הזמן לעמוד על המשמר, כי לרגע אחד אתה תירדם, אתה תעורר אותו, הוא יתעורר חזרה. אבל בכל מודך זה מחיקה מוחלטת של השלילה והיא לא קיימת בכלל. לפני שהרב חוזר להסביר את הפרדה בשלום ואיך הדברים האלה הולכים יחד, אז נראה עוד אות אחת, עוד דלת. אומר, ויש לקשר זה, אפשר לקשר את הרעיון שכרגע אמרנו, עם הידוע בעניין כוח המסירות נפש. יש ביורים שמבוארים על המושג של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מצד יחידה? ומה זה מסירות נפש? מצד חיה. מה זה מסירות נפש? אומר ככה. ידוע מה שמבואר, רבי הרש"ב מסביר על זה, אפילו בתניא מופיע לשון כזו, בעניין כוח המסירות נפש, שבכל אחד ואחד מישראל. מה זה מסירות נפש? אם ישאלו בן אדם, למה אתה מוסר את הנפש? למה את מתמסר? אז אם הבן אדם מתחיל להסביר, אז הוא מוסר את הנפש, אבל הוא לא הגיע עדיין למסירות נפש נקייה ואותנטית. ויכול להיות שאתה תחזור בך עוד רגע. אם המסירות נפש שלך בנויה על הסבר, אז מול ההסבר הזה יכול לבוא הסבר אחר. נכון?
לא חיה, נכון?
אבל הסבר זה נרן. אם המסירות נפש שלך בא אפילו מצד חיה, שואל לך, למה אתה מוסר את הנפש? כי אני רוצה למסור את הנפש. אפילו שאתה אומר, אני רוצה למסור את הנפש. גם אם אתה מוסר את הנפש כי אתה רוצה למסור את הנפש, אז יש כאן רצון שרוצה למסור את הנפש. זה לא המסירות נפש האותנטי. לכן איך הלשון, יש פתגם שכתוב והיום יום הוא מביא את זה. שיהודי אינו יכול, אינו רוצה להתנתק מאלוקות. מה זה אינו יכול? למה אתה מוסר את הנפש? אז הוא אומר, אני לא מבין את השאלה.
לא יכול אחרת.
לא יכול אחרת. זה לא כי אני הבנתי ולא כי אני רציתי. זה לא תלוי בי בכלל. הנשמה שלי משכה אותי. אז זה מסירות נפש נקייה, אותנטית. קראת הלשון. יש לקשר זה עם הידוע בעניין כוח המסירות נפש שבכל אחד ואחד מישראל. יש לקשר זה, זאת אומרת, לקשר את ההסבר על בכל מאודך, על היחידה שדיברנו בעוד ג' לקשר את זה עם ההסבר שמסבירים מה זה מסירות נפש ברמה הנקייה. כוח המסירות נפש הוא מצד יחידה. וככה מוסבר שהמסירות נפש באה מהיחידה שבנפש. זה שהוא מוסר את נפשו. שלא להיפרד חס ושלום מאחדותו יתברך. זה שאדם מוסר את הנפש שלו. שלא להתבטל, לא להיפרד חלילה מאחדות השם. הוא מוסר את הנפש, לא להיפרד מאחדות השם. הוא לא מצד הרצון שלו. זה לא שהוא אומר, אני רוצה עכשיו למסור את הנפש. אם הוא אומר, אני רוצה למסור את הנפש, זאת אומרת, אתה רוצה, אתה רוצה, כל הכבוד. זאת אומרת, עכשיו לא רצית, ואולי מחר אתה גם לא תרצה, עכשיו, חיות כפיים, עכשיו אתה רוצה. אם המסירות נפש שלך עם מסירות הרצון, זה מסירות נפש עם, 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 עם גבול. היינו, מה זה אומר? שאפשר להיות באופן אחר. יכולתי לרצות אחרת, אתמול רציתי אחרת, אולי מחר אני רוצה אחרת. אלא שרוצה באופן, היום אני רוצה ככה. זה מסירות נפש שלא אומרת אין אופציה אחרת. זאת אומרת, יש אופציה אחרת. כרגע אני פשוט נמצא על הגל הזה. כרגע זה הגל, זה הכיוון. זה לא יחידה, זה חיה. אלא, מה זה מסירות נפש אמיתית? לא כי הוא רוצה. מה זה מסירות נפש אמיתית? מפני שאינו יכול להיפרד חס ושלום מאחדותו יתברך. מסירות נפש אמיתית זה אני לא יכול אחרת, זה לא צד יבי בכלל. לא יכול, לא שייך. זה לא כי אני רוצה. לא קשור לרצון שלי בכלל. זה נקרא בכל מועדך. זה נקרא אין משהו נגדי. כל עוד יש משהו נגדי, אז גם אם אני עכשיו מעורר את הצד של הקדושה, לא הגעתי לשיא. כי עוד רגע יבוא אותו אחד שהוא נגדי, והוא קיים, והוא יכול להפעיל אותי. מסירות נפש אומר שהגעתי לנקודה כזו, שאין מול זה אף אחד. אתה היחיד במערכה. על פי זה יש לבאר מה שמבואר בכמה מקומות. על פי זה נסביר מה שמוסבר שעבד בכל מודך העניין למסירות נפש. יש מקומות בחסידות, כמו זקן, מדבר על זה, שבכל מודך זה מסירות נפש. שואל הרב, מה זה בכל מודך זה מסירות נפש? על פי ניגלה, על פי פשט. מה זה בכל נפשך? פשט המילים, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. נכון? אז אם בכל נפשך זה אפילו נותן נפשך, אז מה זה אומר? הוא מוכן למסור את נפשו? למסור את נפש. אז למה אתה אומר שמסירות נפש בכל מודך? גם בתחנה הקודמת, שבכל המשכה, זה עדיין מסירות נפש. למה מוסבר במאמרים שמסירות נפש בכל מודך? זה לכאורה אינו מובן, זה מחר בשואל. והריגע, מעבד בכל לבבך, ובכל נפשך, מחייבת לכאורה אינו מסירות נפש. גם בכל לבבך, מעורר מסירות נפש. כי אם הנפש באמת זורם איתך, וזה הדבר הנכון, אתה אומר, זה הדבר הנכון, אתה מבין שזה הדבר הנכון, זה קופץ לאש, כי זה הדבר הנכון. אז גם ההחלטה שזה הדבר הנכון, אני יכול להוביל אותו למצוא את הנפש, כי זה הדבר הנכון.
בכל לבבך
משכנע אותו, אני משוכנע שזה הדבר הנכון לעשות. אני מבין שזה הכי נכון לעשות כרגע. הוא לא, הוא ימצוא את הנפש, הוא יבצע פעולה של מסירות נפש, כי הוא הבין שזה מה שצריך להיות. אז בפועל הוא יגיע למסירות נפש. זה רגש, הרגש שלו אומר לו, הרגש שלו אומר לו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מוכן למות בשביל. למה? אני אסביר לך למה. כי זה הדבר הנכון, וזה הדבר הנצחי, וזה האמיתי, ויהיה לך דרכה שלמה להסביר. זאת אומרת, אתה בא מטעם הדעת. אתה אומר, ובמילא, יאללה, אני קופץ למטרה, מסירות הנפש. אז בכל לבבך יכול לחייב מסירות נפש. בכל נפשך מחייב מסירות נפש. זאת אומרת, הוא מפרט. וכשאוהב את הוויה בכל לבבו, שאדם אוהב בכל לבבו, ולחת כמה וכמה, כשאהבתו את הוויה בכל נפשו, מי יש לו בכל לבבך? מי יש לו בכל נפשך? הרי בוודאי ימסור נפשו עבורו. אז הוא ימסור את הנפש. ובכל נפשך זה הרי הפשט על פי ניגלה, אפילו נותן לנפשך. ומהו העילוי והחידוש באהבה בכל מודך? אז למה במאמרי חסידות, בכותי תורה ובעוד מקומות, כתוב שבכל לבבך זה עדיין לא מסירות נפש, בכל מודך זה מסירות נפש.
על
פי נגלה בכל מודך. על פי נגלה זה בכל נפשך. על פי ההסבור במאמר, על פי נגלה בכל לבבך זה לא מסירות נפש. על פי נגלה בכל נפשך זה מסירות נפש.
בכל מודך.
בכל מודך, בנגלה יש בכל ממונך, ומעודך זה בלי גבול. גם המילה מאוד, מה זה מאוד? מאוד זה בלי גבול. מאוד, מאוד, מאוד זה בלי
הפסקה.
על כל פנים, אבל השאלה היא ברורה, למה אני מעמיד את המסירות נפש רק ברמה הגבוהה? יש כאלה שהיו בתחנה א', כיתה א', ואתה אומר, הם היו בכיתה א', ומסירות הנפש. כיתה ב', כיתה ג', גם מסירות הנפש. אז תגיד, מסירות נפש שייך לכל... מי שיש לו אהבת השם יכול להגיע למסירות נפש. מה זה משנה איך הגעתי ליעד הזה? למה אתה בא ומתייג את המסירות נפש, הוא אומר, המסירות נפש קשור לו בכל מודך.
אולי בכל לבבך זה דווקא בא מזה ששם התגלה לו יחידה.
אם התגלה היחידה זה לא בכל לבבך, זה בכל מודך.
הוא מבחינתו, אפילו פה הוא מוכן למסור את
זה. אז... שאלה מה אני תורר אותה, אם לבבך זה אומר עבודה פנימי, אז זה לא בכל לבבך, אתה אומר, יש לו בכל לבבך. אבל בכל לבבך זה אומר עבודה פנימית, זה טעם, ודעת, זה שכל ורגש, ככה מביאים מסבירים. אז למה אני אומר את זה בכל לבבך? אז הוא מסביר, והביאור הזה, הוא לא מה שלא. יכול להיות שהיא מסירות נפש בכל לבבך. יכול להיות שהיא מסירות נפש בכל לבבך, בכל נפשך, יכול להיות. אבל זה לא המסירות נפש הקלאסית האמיתית, למה? תביאו בזה, שמסירות נפש מצד העבד בכל לבבך ובכל נפשך. אדם שימסור את הנפש בגלל בכל לבבך שלו, הנרן, או בגלל בכל נפשך שלו, בגלל החיה, היא באופן שרוצה למסור נפשו עבור הוויה. הוא הגיע למצב, אני רוצה למסור את הנפש. למה אני רוצה? אז בפוריים מפרט. אם זה בעבד בכל לבבך, אם נמצא בכיתה א', אז ישאל אותו, למה אתה רוצה? יסביר לך, הנרן, עצום של פיתה ודעת, וכל מה אני רוצה, יסביר לך הסברים. עצם מה שייתן הסברים, זה אומר שאצלו המנסירות נפש מושתך על טעם ודעת. אם הוא הגיע לכיתה ב', אמר לכל נפשך, הגיע לחיה, אז הוא אומר, אני רוצה. למה? לא יודע, זה מה שאני רוצה. אז הרצון של למעלה מטעם, אבל עדיין אני רוצה. מול הרצון הזה יש גם רצון הפוך. עובדה אצלי מישהו אחר, יש כרגע רצון הפוך. אולי אצלך מחר יהיה רצון הפוך, ואתמול היה לך רצון הפוך. כרגע יש לך רצון כזה. גם אצלו יש רצון אחר.
זה שהוא עני, שהוא
עדיין... אין, כן, המסירות נפש מצד אהבה זה בכל מודך. רק שמגיע לבכל מודך, מה אמרנו, מה זה? קודם הסברנו, מה זה בכל מודך? כי אי אפשר להיפרד. אתה לא אומר כי אני רוצה, כי לא יכול להיות אחרת. אין, בבו זה בבו על אצלו. אין כאן משהו אחר. זה יחידה. היא באופן שאינו יכול להיות נפרד חס ושלום. לא יכול להיות משהו אחר. לכן זה שיא המסירות נפש. זה שיא, שיא אלוקות. וזהו, זה הסיבה שיש במאמרים שכותבים שעניין המסירות נפש הוא בעבד בכל מועדיך. מסירות נפש בכל מועדיך, לא בדרגות הקודמות. למה? כי מסירות נפש הוא עניין הביטול. מסירות נפש, מה זה? התבטלות מוחלטת. כל עוד אתה מתבטל, אז זה לא ביטול, זה אתה מתבטל. יש דוגמה לדבר, בעניין אחר שמסביר, לגבי עבד. עבד הרי הוא בטל. בעבד, עבד עברי. הוא בטל. יש הלכה, כתוב בתורה, ועכשיו משפטים, שיש מצב שהעבד, רבו נותן לו שפחה כנענית. הוא מתחתן איתה, ונולדים ילדים, ונשארים אצל האדון. אז חז"ל אומרים, שלא כל עבד יש לו את ההלכה הזאת. זה רק במחרו בית דין. אם מחרו בית דין, למה מחרו בית דין? כי הוא גנב ולא היה מה לשלם, אז מחרו אותו כעבד, אז נוסרים לו שפחה כנענית. אבל אדם שמחר עצמו, אין את ההלכה הזו של מוסרים לו שפחה כנענית. למה? מה הטעם? מה ההיגיון בדבר? אז על פי ההסבר הזה הפנימי זה מובן. כי היכולת הזו למסור לו שפחה כנענית, זה מה? אתה בא ושואל, ריבונו של עולם, זה יהודי, איך יכול להיות שמתחתן עם הגוי? אז זאת אומרת, הוא כרגע איבד את המציאות שלו, הוא בטל לגמרי לעבדות, הוא איבד את המציאות שלו, וכרגע התורה אומרת, אתה יכול לעשות את זה. מי התבטל? אצל מי המציאות שלו התבטלה? אם מישהו בא ואומר, אני החלטתי להיות עבד. אני מכרתי את עצמי, אני החלטתי, הגעתי למסקנה כלכלית, שכדאי לי להיות עבד. אני עבד לכמה שנים, יאסוף כסף, יחזור למשפחה, ואני אחלקל אותם בכבוד. אתה החלטת להתבטל. אמנם התבטלת, היית עבד, אבל ההתבטלות היא לא מוחלטת. זה ההחלטה שלך. זה אתה ביטלת את זה. ביטול, אם אתה מבטל את עצמך, זה לא ביטול מוחלט. מזה משתלשל שם לא מוסרים לו שפחה כמענית. אבל אם אדם הגיע לעבדות, אומר, אני לא רוצה להיות עבד. ריבונו של עולם, אל תקחי. אין ברירה, אתה חייב להיות עבד. מאלצים אותך, נגד רצונך. אז זה הביטול האמיתי. ואז ההלכה גם אומרת שמוסרים לו שפחה כמענית. אז זה על דרך זה גם פה. מסירות נפש כזו שאני החלטתי שאני רוצה למסור את הנפש, כל הכבוד. הוא מסר את הנפש, אבל זה לא מסירות נפש המוחלטת, כי זה בא מצד הרצונות שלו. מסירות נפש אמיתית זה שאתה אומר, אי אפשר אחרת, זה לא תלוי בך, אני לא בתמונה פה. זה מסירות נפש כי לא יכול להיות אחרת.
זה הגילוי של היחידה.
בדיוק. ואמיתית, עניין הביטול הוא כשהמסירות נפש היא לא מצד הרצון מסירות שלו. המסירות נפש האמיתית זה לא כי אתה רוצה למסור את הנפש. אתה רוצה להתבטל. לא, זה לא המסירות נפש. אלא מצד האלוקות. מסירות נפש כי הקדוש ברוך הוא מאיר פה. אלוקות מאירה פה, וכשאלוקות מאירה, אז לא יכול להיות אחרת. אין כאן בכלל מציאות אחרת. אין מחשבה אחרת. ואכן, כשרוצים להגדיר מה זה מסירות נפש, זה בכל מודך. זה הרמה הכי גבוהה, זה מסירות נפש. כל מסירות נפש זה כי השם ציווה, אבל פה זה לא רק כי כך כתוב, אני חייב לעשות מה שכתוב. זה יכול להיות אם תשאל אם הוא קיים את המצווה של מסירות נפש, כי הוא עשה את זה ככה, כן, הוא מסר את נפשו בפועל, קיים. אבל זה לא ביטא את ה... הוא לא ניצל את העוצמות הכי גדולות של הנפש במעשה הזה. זה התבטלות, שאם תשאל מעשי בפועל, הוא קפץ לאש. או שהוא נתן את עצמו אפילו למיטה, כדי לא לעבור על רצון השם. אבל פה הוא בא ואומר, אין משהו אחר, ככה זה ולא אחרת. ובדרך כלל, כשאדם עומד בניסיון של כזה, זה התשובה שלו. כמו שהתפרסם בתחילת עם השבועים שהיו בעזה, שברוך השם כולם יצאו החיים. אז סיפר אחד מהם, ירדן ביבס, שהיה בכלא שם במערה, אז העזתים מחשימה אמרו לו שאם הוא יתאסלם, אז הם יעשו לו תנאים יותר טובים בשבי. ולא מדובר ביהודי שגדל במקום תורני, כן? אז מה הוא ענה להם? וכך הוא סיפר בעצמו. הוא ענה להם, נולדתי יהודי ואני אמות יהודי. והיינו, זה לא מעניין אותי בכלל התנאים שאתם תיתנו לי. לא יכול להיות אחרת וזהו, נקודה. וזה יחידה שבנפש. התגלה את הירידה של הנפש, שלא יכול להיות אחרת. לא כי כתוב בתורה, או אפילו לא יודע מה כתוב בתורה.
איך אדם יכול להגיע לדרגה
ש... בתפילה. לא, זה יכול להגיע, זה יכול להגיע בכל נקודת זמן. מתעורר לו הנקודה הכי פנימית, שהוא מרגיש לא יכול להיות אחרת. זה הבאהבת ברמה הכי גבוהה שיכול, שאדם צריך להגיע אליה. ויש לומר, שזהו גם מהביורים, בזה, זה גם מסביר לנו את מה שאמרנו קודם, שביטול הרצונות זרים זה נפש הבהמית הוא דווקא בעבד בכל מודך. הנפש הבהמית בכל לבבך ובכל נפשך עדיין לא התבטלה. היא עדיין קיימת, לא התבטלה. כמו שאמרנו קודם על ימי שלמה, מה היה בימי שלמה? שלום באיזה רמה? שהתבטלו מצד הגילוי אור, אבל הם קיימים. פשוט היה אור גדול, אז הם... אבל מה יהיה לעתיד לבוא? הכל יהיה קדושה, ועמדו שכם אחד, זהו, אין יותר מצב אחר. זה היה בכל מעודך. אין יצוז, אין, התבטלות מוחלטת. ההתבטלות המוחלטת הזו זה בכל מעודך. למה? כי עבד בכל לבבך ובכל נפשך, ברמה הנמוכה, מה קורה עם הנפש הבהמית? לא קיים יותר. קיים. ובוא נלך, מלמטה למעלה. מכיוון שמצד אהבה זו, מצד אהבה שבכל לבבך, אז מחויב המציאות שימצא את הנפש. כרגע הוא שכנע אותך בטעם ודעת, שזה המסקנה. יבוא מישהו עם ראש יותר טוב.
לא כדאי.
ויסביר לך שלא כדאי לך חס ושלום. אז הוא ילך לכיוון השני אולי. יש אפשרות שלא למסור נפשו. ואפילו אם נעלה ברמה יותר גבוהה שבכל נפשך. זה מה שאני רוצה. אוקיי, זה מה שאתה רוצה עכשיו. אולי יתעורר לך רצון הפוך, כי הרצון השני קיים אצלך עדיין. הנפש שבמתקיימת, היא לא הלכה לשום מקום. וזה שמסר נפשו, רק מסר את הרצון. הרי זה מוכיח שנשאר עדיין מציאות הלאום הזה. עצם הדבר שהתוצאה באה על ידי שאתה מסביר שזה כדאי וזה נכון וזה אהוב ואני רוצה, כל ה... עצם הדבר שאתה מסביר זה לא זה. לא זה. והביטול זה לאום הזה, הביטול לגמרי, מתי הלאום הזה מתבטא לגמרי? שלא קיים, פשוט מתבטל. לא יכול לצוץ יותר בכלל. הוא על ידי עבד בכל מודיך. כשמתגלה אצל יהודי בכל מודיך, אז מה הרמה שלו בכל מודיך? שמצד אהבה הזו אי אפשר להיות באופן אחר לגמרי. אי אפשר להיות באופן אחר. לא יכול להיות משהו אחר. זה הרמה הכי גבוה. זה אז בעצם מה שאמרנו קודם בעוד ג' שההבדל בין שלום למלחמה, אמרנו שבכל לבבך, אמרנו שהדרגה שבכל לבבך ובכל נפשך זה מלחמה. למה זה מלחמה? כי אני צריך למצוא טקטיקות נגדו, יש עדיין צד שני. לעומת זאת, מה זה שלום וכל מודך, אמרנו עוד ג' אמרנו עוד ד', אפשר לקשר את זה עם העניין של מסירות נפש, אותו רעיון. שהמסירות נפש האמיתית מתבטא בכל מודך, כי שם ההתמסרות היא מוחלטת באופן שמצד הצדדים האחרים, לא בטוח שתמצא את הנפש. יכול להיות שתגיע למסקנה אחרת. זה הרמה הגבוהה הזו.